אנחנו בעזרת השם עומדים ללמוד דף י' בייז, מתחילים בדף י' א' עומד בייז, ועומר אולה עומר בלוזו למטה, הלכסה גויבין מן העבודים. יש לנו כלל ידוע שכשאחד מלווה כסף לשני, הרי שהקרקע של הלווה שובד לחוב של המלווה. ואם הלווה אין לו כסף מזומנים לשלם את החוב, הרי שהמלווה יכול לקחת את הקרקע בתמורה לחובו, כי זה שובד לו. כמו כן, יותר מזה, אם זה היה מלווה במשטר, יכול המלווה לטרוף אפילו מן הלוקח, זה שקנה את הקרקע מן הלווה אחרי תקופת ההלוואה. זה מה שנקרא שיכול לטרוף מן הלקוחות. עוד כלל יש לנו, כשהלווה מת והשאיר יתומים, אז היתומים לא חייבים לשלם את החוב של האבא שלהם, זה לא החוב שלהם. אבל זה כן, אם יש להם קרקע שירשו מהאבא, שאותה קרקע הרי שובד כבר למלווה, בוודאי שהמלווה יכול לקחת את זה, כי הרי אותה קרקע שובדה לו. אבל המטלטלים וכספים זה לא, הם לא חייבים לתת בתמורה לחוב של האבא. שאלת השאלה, האם כשהוריש הלווה עבדים לבנים שלו, האם הגדרת עבדים כקרקעות או לא? ואומר אולה, אומר בלוזר, הלכסה גויבין מן העבודים, אומר לערב נחמה לאולה, אומר בלוזר אפילו מיאסמה, כלומר, כוונתך שעבדים יש להם דין של קרקע, שאם הלווה הוריש אותם לבן שלו, הרי שהמלווה יכול לקחת את זה כמו שהוא יכול לקחת קרקע? אומר לו, אולה, לא, מיני, אין כוונתי שזה קרקע, כוונתי שזה כמו מטלטלים עבד, ורק אם הלווה חי, אז יכול המלווה לקחת את העבד בתמורה לחובו אם אין לו קש לשלם. שואלת הגמרא מיני, אם הלווה חי, אפילו מגלים את על כספי. אם הלווה חי, אז הוא משובד לשלם. יש לו שיבוד הגוף לשלם את החוב שלו. מה שיש לו שישלם. אז המגלים את הכספי אומר כבר התוספות שהגמרא אומרת שמסדרים לבעל חוב, כלומר לא משאירים אותו ככה ללא כסות. אבל על כל פנים, אם יש לו עבד, בוודאי שהוא צריך לתת את זה בתמורה לחובו, אם אין לו לשלם קש. אומרת הגמרא, אוכל במאי עסקינן, שעושה הפויטיקה. מדובר פה שהלווה ייחד את העבד לתשלום חובו, זה מה שנקרא הפויטיקה, הפויטאי כהה. זאת אומרת, על העבד הזה, זה יהיה משובד לחובי. אז בדרך כלל אמרנו, שקרקעות של הבעל חוב שנמכרו לאחרים, יכול המלווה לטרוף אותם. אבל מטלטלים שנמכרו, לא יכול הבעל חוב לטרוף אותם. למה? כי היות וקרקע יש לו שם, זה דבר שכל אחד שומע מזה, זה דבר של חשיבות, אז היה צריך הלוקח להיזהר ולא לקנות אחרי ההלוואה. ואם הוא קנה, הוא הפסיד לעצמו. אבל מטלטלים זה דבר שאין לזה חשיבות ואין לזה קול. אז אם כך, לא גזרו, לא אמרו את הדבר הזה שהמלווה יכול לטרוף עד רבה. אם יגידו שיכולים לטרוף מהלקוחות מטלטלים, אז אף אחד לא יקנה מטלטלים מהשני. אומר רובה, כדרובה, ואומר רובה על זה, אם עשה הלווה את העבד שלו הפויטיקה והוא מחר את זה, אפילו כשאנחנו אוכלים עכשיו לעניין הזה שדינו כמטלטלים, הבעל חוב יכול כן לגבות ממנו. אבל אם עשה את שורו הפויטיקה ומחרו, אבל חוב לא יכול לגבות ממנו, מי טיימה, או איסלי קולה או לסלי קולה. אמרנו שהיסוד, למה יכול המלווה לטרוף מהלקוחות קרקע, היות ויש קול לקרקע, יש חשיבות, גם כך עבד. מטלטלים אי אפשר לגבות מהלקוחות, היות ואין להם קול. אז לכן שור אי אפשר לגבות מהלקוחות כשנמכר אחרי העלווה. לבוסר דנופק, אחרי שרב נחמה יצא, אמר אולה לתלמידים שיושבים, אוכל אומר רב לוזור, האמת היא שרב לוזור אומר שעבד יש לו דין כקרקע, ואם כך אפילו אם הלווה הוריש את זה ליתומים, אפשר לגבות מהיתומים, אפילו מיעצמה. אומר רב נחמה, אולה השתמת ממני, הוא לא סיפר לי את האמת, שרב לוזור אומר שעבד כקרקע, ואפשר לגבות אפילו מיתומים, שהוא חשש שאני אתקיף אותו בשאלות, ולא יהיה לו אולי מה לענות. אומרת הגמרא, אב ועובדה בני הדויה, היה סיפור כזה, שהלווה הוריש ליתומים עבדים ולא קרקע, והג ודיין דנרדו, דנרדו, הדיינים של נרדו אמרו לבעל חוב שיכול לקחת את העבדים היתומים. זאת אומרת שעבד כקרקע. כמו כן היה העובדה בפומפדוזה ואגבר רב חונה בר ביזנה אמר לתת מירושת היתומים עבד למלווה. אומר לו רב נחמן, אמר רב נחמן לדיינים, זילו העדו, אתם צריכים להחזיר את הדין, כלומר לדון הכל מחדש, ותודיעו לבעלי החוב להחזיר את העבדים, והיא לא, אם לא תעשו כן, מגביני לכו להפדניכו, אני אקח מכם את הבתים שלכם וימכור וישלם ליתומים את ההפסד. אומר תוספות שהוא סובר שזה נחשב כתועה בדבר המשנה, שאז מחזירים את הדין, שאם זה היה תועה בשיקול הדעת, הדין הוא שמחזירים אבל לא מחזירים את הדין. זאת אומרת, משלמים מהנכסים הדיינים אבל לא מחזירים את הדין. למה לא מחזירים את הדין? באופן של טעות בשיקול הדעת. כי אז זה שכבר קיבל טוען, אתה לא יכול להציע ממני, אולי זה באמת כסברה הראשונה. אומר לרב נחמן, או אולי רב לוזור, דיון הדנר, דואר, רב חונה בר ביזני, כולם סוברים, עבדה כמקרקע. מר, אתה רב נחמן שסובר, עבד דינו כמטלטלים, כמן סביר אלי, כמי אתה סובר. אומר לי, אמר לו רב נחמן, אנו מסנית ידני, יש לי ברייסה, לטון אבימה. כידוע שהתורה אומרת שבשנה השביעית, בשנת השמיטה, בסופה, הרי שהשמיטה משמטת את החובות. המלווה לא יכול לגבות מהלווה. ראה הלל הזקן שאנשים לא רוצים להלוות סמוך לשמיטה, הלך ותיקן פרוסבול, שזה הכוונה שהאנשים, המלווה מוסר את חובו לבית דין, וזה כאילו כבר גבוי בידי בית דין. איך זה גבוי? לכן, פרוסבול נכתב, שזה נכתב שם, נחשב כאילו בית דין הוא זה שגובה וגבה מהלווה, צריך להיות דווקא שללווה יש פיסת קרקע, שאז היות וקרקע זה נשאר במקום, זה לא מחוסר גוביינה, אז נחשב כאילו כבר בית דין גבו אותה, וכבר העבירו זה כאילו לרשות המלווה. זה באופן עקרוני העניין של פרוסבי. על כל פנים, רק כשיש ללווה קרקע, ואפשר להקנות לו קרקע גם כן, כותבים פרוסבול. אבל אם אין לו קרקע, לא כותבים פרוסבול. שאלת השאלה, מה יהיה הדין אם יש ללווה עבד? זה תונה, ואם פרוסבול חל על הקרקע, ואינו חל על העבדים, אם יש ללווה עבד, זה שום דבר. זאת אומרת שזה נקרא עבד דינו כמטלטלים, לא כקרקע. מטלטלים נקנים עם הקרקע, ועם עבדים יש לנו דין של קניין אגב. כשאחד רוצה לקנות מטלטלים ורוצה לקנות קרקע, אם עושה חזקה בקרקע, אז הוא יכול לקנות בקניין אגב גם את המטלטלים. אז פה, אם הוא החזיק במטלטלים, בעבדים, הוא לא קנה מטלטלים. זאת אומרת, כי עבדים נחשבים כמטלטלים. אי אפשר לקנות מטלטלים אגב מטלטלים. אז הנה, אתה רואה שיש לי ברייסה, אומר רב נחמן, שסובר כמוני, שעבדים דינם כקרקע. אז תוספות אומרים שיש בכמה מקומות, שעבדים דינם כמטלטלים. תוספות אומרים שיש בכמה מקומות שעבדים הוקשו לקרקעות. אומר תוספות שרב נחמן סובר שדינם כקרקעות רק לגבי ענייני דאורייתא, אבל עניינים דרבנן, דין העבדים כדין המטלטלים. אומרת הגמרא לעמק התנא, זה יהיה מחלוקת תנאים. יש ברייסה שכתוב שם כך, מוכר לוי עבדים וקרקעות, אחד מוכר לשני עבדים וקרקעות, החזיק בעבדים, לא קנה קרקעות, וקרקעות לא קנה עבדים. אם מכר לו קרקעות ומטלטלים, החזיק בקרקע, קנה מטלטלים, בקניין אגב. החזיק במטלטלים, לא קנה קרקע. אם מכר לו עבדים ומטלטלים, החזיק בעבדים, לא קנה מטלטלים, זאת אומרת שהוא סובר שעבדים דינם כמטלטלים. במטלטלים לא קנה עבדים. ויש לנו עוד ברייסה אחרת, ואותה נהיה ברייסה אחרת, שכתוב שם, החזיק בעבדים, קנה מטלטלים, כלומר שעבדים דינם כקרקע. מה אליו ואוקו מפליגן, מה הסובר עבודים כמקרקע, דומה, מה הסובר עבודים כמטלטלים דומה. אומר רבי כברי דרב עמד, כולם סוברים עבדים כמקרקע דומה, דינם כקרקעות. ועוד הסניה, לפי זה, הברייסה שאומרת שקנה, כלומר, אם עשה חזוק בעבודים, קנה את המטלטלים, שפיר, כדין עבד כקרקע, החזיק בקרקע, קנה בדרך אגב את המטלטלים. ועוד הסניה לא יקונו, למה? בעניין קרקע דומי דאורי מצורס ביהודו, דלא עיני, נכון שיש קניין אגב, אבל קניין אגב זה דווקא כמו שהגמרא לומדת דיסנה, למדנו המשנה אומרת במסכת קידוש, נכסים שאין להם אחריות, כלומר מטלטלים נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, שזה קרקע, בכסף, בשטר, בחזוק. זאת אומרת שאם עשה קניין, חזוק, שטר, כסף, שטר, בקרקע, כאן על די זה מטלטלים, אם לא הנמילים, מאיפה אנחנו יודעים קניין אגב? אומר חזקי, דו מה כל כתוב בפסוק, ביהושפט מלך יהודו שחילק את הנכסים לפני מותו, כתוב להם שמה, ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמקדונס עם ערי מצורות, ערים בצורות ביהודו. מה המשמעות? שהוא נתן להם הרבה מטלטלים והקנה להם את זה אגב הערים הבצורות. זאת אומרת שקניין אגב, אפילו אם נאמר שדינם של עבדים כקרקעות, אבל כדי שיהיה דין של קניין אגב, צריך להיות קרקע ממש, במציאות קרקע, כמו ערים בצורות. אבל העבדים, יש להם דין כקרקע, אבל קניין אגב, אי אפשר לעשות, כי זה לא דום ידו, אורים מצורס. איקדה אמרה, אמר אבי כברד הרבי, אמה, דקולה, כולם סוברים, עבדה כמטלטלים דומה. הביאים כך ככה, לפי זה, אנחנו מבינים, עוד הסניה לא יקונו, שאם הוא החזיק בעבדים, לא קנה מטלטלים שפר, כי אי אפשר לקנות מטלטלים על די מטלטלים. מה שאין כן עוד הסניה, הברייס השנייה שקנה, שלמדנו שאם עשה חזוק בעבדים, קנה מטלטלים. מדובר באוידן אולוב, שהמטלטלים מונחים על העבד, ואז הוא קונה את המטלטלים מדין חצר. של תגמור, וכי אוידן אולוב, מה יאווה, חוץ ומה לחסי, איזה חצר זה? יש לנו הגמרא, אומר בו מציע שחצר קונה רק כשהחצר הוא חצר עומדת, אבל אם החצר הוא מהלך, כמו העבד, שאתה רוצה שזה יהיה חצר, אבל העבד הוא מתהלך, וחוץ ומה לחס לא יקון, או וכי תאבה באוימד, ואם תאמר שמדובר שהעבד עכשיו נעמד, ואומר עובה, כל שאילו מהלך לא קונו, המדביו יש לא קונו, אם הוא לא קונה כשהוא מהלך, אז גם כשהוא עומד לו, צריך להיות באופן עקרוני, שזה לא יהיה חצר מהלכת. והלכסה בקופוס, הלכה היא, מתי אנחנו אומרים שעבד יכול כן לקנות, אפשר לקנות על די זה בעבד שהוא בתור חצר, רק אם העבד כפות, אז הוא לא יכול ללכת, אז הוא שייך שיקנה בתור חצר. תוספות מוסיפים, כמו שגמרא אומרת בגיטנא יחס, שצריך להיות עוד דבר, שהוא ישן. למה? כי היות וצריך להיות חצר המשתמרת לדעתו, ואם הוא ער, הוא שומר את עצמו לדעת עצמו, לא לדעת הבעלים. שואלת הגמרא, ותניא, יש ברייס אחרת שאומרת שם, שאם מחר אדם לחברו קרקע ועבדים, החזיק בקרקע, קנה עבדים, ומקודם ראינו שהעבדים לא נקנים אגב קרקע. אומרת הגמור, אוסו בעומדים בסויכו. למה הוא קונה את זה? היות ועבדים עומדים בתוך הקרקע. אז נקדים כבר, עוד מעט נראה את זה בגמור, שהגמרה בקידושן שואלת, האם קניין אגב צריך להיות שהמטלטלים עומדים צבורים ועומדים בתוך הקרקע, או שגם אם הם לא עומדים צבורים בתוך הקרקע. מכלל, אומרת הגמור, דאי לא יקונו, זה הברייסה שכתוב שהוא לא קנה את העבדים, מדובר כשהעבדים לא עומדים בתוכה. או ניחלה להכניס שני דו, אומר רבי כברד הרבה, מאב דקה מטלטל לדום, אי נדי עומד בסויכו, אני לא אלוי. אלו להכניס שני דו, מאב דקה מקר כדום, לא מולי עומד בסויכו. אם אנחנו אומרים שעבד דינו כקרקע, אומר שמואל, שמואל אומר, מוכה לוי עשר סודות בעשר מדינות, אפילו כשרובין מחר לשמעון עשר סדות המפוזרים בעשר מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם קנה את כולם. הגמרא אומרת אחר כך למה? כי הקרקע, גוף, כדור הארץ זה אחד. הרי שאתה רואה שמעשה קניין בקרקע אחד מועיל לקרקע השנייה. אז למה אתה צריך שהעבד עם דינו כקרקע שיעמוד בתוכו, אפילו הוא עומד בסוף העולם, אתה צריך לקנות אותו בזה שאתה עושה חזקה בקרקע הזאת. שואלת הגמרא, ואם אנחנו נאמר שהעבד דינו כמטלטלים כל טוב, ולתמוך להחליש דומה עבד כמטלטלים, דומה, לא מלא עומד בסויכו. הרי הגמרא באמת, באמת חקרה בקידוש שמה, האם צריך ציבורים בקניין אגב או לא, אבל למה זה הגמרא נשארה שמה, או קיימלון דלוי בינין ציבורים, שהמטלטלים לא צריכים להיות נאספים בתוך הקרקע, ששם אני עושה את הקניין אגב. אז אם כך למה, העבד צריך להיות בתוך הקרקע? אלו מה תאמר? שנכון, שבדרך כלל מטלטלים רגילים, שזה מה שנקרא מטלטלי דלוי נעדה, זה לא צריך שיהיה ציבורים, אבל עבד, שהוא זה נקרא מטלטלין דניידה, זה מתנייד, זה כן צריך להיות ציבורים. אלא מה יש לך למה? אם יש לנו מטלטלין דניידה, מטלטלין דניידה. אוך אינם, גם לשיטה הסוברת, שעבד כקרקע, אני אתרץ לך, זה שזה ששמואל אומר, שקנה עשר קרקעות בעשר מדינות, אפילו עשה חזוק באחד מהם, קנה את כולם, יש הבדל בין קרקע ממשית לבין עבד שדינו כקרקע. שאנו מקרקע דנדו, מקרקע דלא ינדו. למה? כי אר עבד מקרקע דנדו. אוסום, שם מדובר במכירה של עשר שדות, היות וזה קרקעות ממש, שד נדאר אחד הוא. למה כשבן אדם עושה חזוק בשדה אחד, הוא קונה את השדות האחרים המפוזרות בעוד תשע מדינות? היות וגוש האדמה, כדור הארץ זה אחד. מה שאין כן עבד, הוא לא ממש קרקע, הוא רק דינו כקרקע. ולכן צריך העבד שיעמוד בתוך הקרקע כדי שיקנה את זה. אומרת המשנה, למדנו, אומרת הגמרא, למדנו במשנה נכסים שאין בהם מעילה. שהמזיק מתחייב רק כשהוא הזיק נכסים שאין בהם מעילה. מהלשון הזה, ומה שלא כתוב, נכסים של אדיוט, משמע שזה קשור למעילה, והנה יש לנו כלל, קודשים, קודשי קודשים יש בהם מעילה, קודשים קלים אין בהם חיוב מעילה. מעילה הוא דלסבו, או מקדש קודשי, כלומר, אפילו קודשים כאלו, משמע מהלשון, נכסים שאין בהם מעילה, שנכסים כאלו שאין בהם מעילה, אפילו שיש בהם קדושה, זאת אומרת, הם הקדש, אבל אחד שהזיק אותם כן חייב. מה זה? קודשים קלים. זאת אומרת שאנחנו אומרים שאם אחד הזיק קודשים קלים, הוא חייב לשלם היות וזה לא נקרא ממון גבוה, רק ממון אדיוט. מה נתן עם מי זה שסובר ככה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, שזה מדובר קודשים קלים, ואלי בדי רבי יוסי הגלילי דאמר, מומון בעלים. רבי יוסי הגלילי הוא זה שסובר שקודשים קלים זה מומון בעלים. דסני למדנו, לגבי שבועת הפיקדון, שאם אחד טבע את חברו כסף שהוא חייב לו, והנדבה נשבע לשקר שאין לו, אחר כך הוא הודע, אומרת התורה שצריך לשלם את הקרן וגם חומש וגם להביא קור מושם. זה מה שנקרא שבועת הפיקדון. לרבו אז קודשים קלים כתוב וכי חיש בה מיסוי, משמע רק כשהוא מכחיש ממון של אדם של אדיט ולא הקדש. אומר אבל רבי יוסי הגלילי, קודשים קלים דינם כממון אדיוט, וזה גם בכלל וכי חיש בה מיסוי, שאם הוא נשבע לשקר על זה, גם בזה יש את החיובים של שבוע ספיקון. דברי רבי יוסי הגלילי. הרי שרבי יוסי הגלילי סובר שקודשים קלים זה מומו הם בעלים, אז גם כאן אצלנו, אם אחד הזיק הקדש של קודשים קלים, הרי שיש חיוב תשלומים. שאלת הגמרא ותנן, הרי המשנה אומרת בקידוש נא מקדש בחלקוי, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, בין מקודשס, לימד אלוהי רבי יוסי הגלילי. הרי אתה רואה בן אדם שקידש בחלק שלו של קודשים קלים, הרי שהיא לא מקודשת. למה? בעל כוכך, היות ואנחנו סוברים שקודשים קלים זה לא ממון בעלים, אז זה לא שלו, לא של הכהן, לא של הבעלים על כל פנים, אז הם לא יכולים לקדש בזה, כי כדי לקדש צריך לתת משלו לאישה. אומרת הגמרא אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי. כי אומר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים זה הגדרתם כממון בעלים מחיים, כשהבהמה עדיין לא נשחתה. אבל אך השחית, אפילו רבי יוסי הגלילי מועדת, כי כזוכו משולחן גבוהיה כזוכו. רבי יוסי הגלילי גם מודע אחרי שחיתה, שהכהנים והבעלים, גם הכהנים בחוזה ושוי, גם הבעלים בשאר הבשר, זכו כאילו קיבלו משולחן גבוהיה מההקדש, אבל זה לא מומן בעלים, קיבלו מתנה. שואלת הגמרא ומחיים, מי אומר, אם רבי יוסי הגלילי באמת סובר, שכל עוד שהבהמה לא נשחתה על קודשים קלים, הגדרתה כמו מן בעלים ולא כמו מן הקדש. ותנן הרי למדנו. הדין הוא שבחור בהמה טהורה, שהרי הוא נולד בחור, קדוש מלידתו, צריך לתת את זה לכהן. אם הוא טעם, צריכים להקריב את זה בבית המקדש, אחרי זריקת הדם על המזבח, והקרבת החלקים, האמרים, מקבל את הכהן את שער הבשר, והוא אוכל את זה בירושלים, זה דינו קודשים קלים. אם יש בו מום, צריך, יכול לשחוט את זה הכהן איפה שרוצה, וזה בשר חול. אז הגמרא אחר כך תאמר, שהמשנה מדברת בבחור בזמן הזה, שאין בית המקדש, רבי נסינו הרבים, ואי אפשר להקריב את זה, אז הכהן יכול למכור בחור חי לכהן אחר, והוא ימתין השני עד שיפול בומים, ואז יהיה מותר לשחוט ולאכול. ותנה למדנו במשנה, בחור, שזה קודשים קלים, מוכנו איזה הכהנים מוכרים את זה טעם, כשהוא בלי מום חי, אבל לא כשהוא שחוט, ומה שאין כן כשהוא כבר קיבל מום, אז לא משנה חי ושחוט, שזה היות וזה חולן כבר, ומקדשים בו את האישה, היות וזה כבר יצא לחול. ואמר רב נחמן, אמר רב אבא אבו אלו ישונה אלו בכור בזמן הזה, תקיף דלרחוב זה לקרובה, היות וזה לא ראוי להקרבה, בזמן הזה לא שייך, אז איסלה לכהנים זכייה בגבי, יש לכהנים זכות בזה. אבל בזמן שבית המקדש קיים דחוז על הקרובה, שזה ראוי להקרבה, לא, הכהנים לא רשאים למכור את זה. ואיס ורוב אל הרב נחמן, וזה בא רוב ומקשיל הרב נחמן, כתוב בפסוק, מקודם ראינו, אם העלם עלו בהשם וכי חשמה מיזוי, אומר רבי יוסי הגלילי, הרב אז קודשים קלים, שם המוני דברי רבי יוסי הגלילי, הרי שאתה רואה שקודשים קלים, והרי בחור זה גם קודשים קלים, נחשבים כמו מנבלים, אפילו בזמן שראוי להקרבה, אפילו בזמן שבית המקדש קיים. אז למה רב נחמן אומר שזה מדובר דווקא שלא ראוי להקרבה, אז באמת בזמן הזה. ומשם רבינה מתארץ על זה, שזה מדובר בבחור בחוץ לאורץ. זאת אומרת ככה, לא, הוא שואל, רובי שאל לרב נחמן, שעל זה שאמרנו מקודם, שבזמן שבית המקדש קיים, שחוז על הקרוב אלוי, אז הוא שאל, הנה רבי יוסי הגלילי סובר, שאפילו בזמן שבית המקדש קיים, קודש עם קלם זה גם נחשב כמו מנבלים. ועל זה שיב רבינה, שהברייסי שסוברת שקודש עם קלם זה מנבלים, מדובר בבחור בחוץ לאורץ, ועליבא דרב שמעון, דאמר, אם בואו תמימים, בחור שנולד בחוץ לארץ, אם כבר הביאו את זה לארץ ישראל, והוא שלם בלי מום, אפשר להקריב את זה. משמע, אם באו, אבל לכתחילה לא צריך להביא את זה. רק מה? יראו עד שיסתאבו, עד שיקבלו מום, ואפשר לאכול את זה בחוץ לארץ. זאת אומרת, בחור בחוץ לארץ לא עומד להקרבה. וזה מה שנחשב, ממבלים. עכשיו שאלת הגמור, אם אתה תאמר דחי, אומר רבי יוסי הגלילי ממוין היום מחיים. אם אתה תאמר שרבי יוסי הגלילי סובר, שמחיים זה ממוין בעלים, אז היה רבינה לתרץ, או רבי יוסי הגלילי, או רבונון. אם רבי יוסי הגלילי סובר, שאפילו קודשים קלם שראויים להקרבה נחשבים כממוין בעלים. אז רבינה היה מוכרח לתרץ, שדברי רב נחמן שלפיו אסור למכור בחור בזמן שבית המקדש קיים, לא נאמר בשיטת רבי יוסי הגלילי, שהרי לרבי יוסי הגלילי אפשר בכל זמן, לא רק דווקא בזמן הזה, רק זה נאמר בשיטת חכמים, שהם סוברים שקודש עם קלם זה מומן גבויה. אז אתה רואה שרבינה לא תרץ ככה, משמע שגם לשיטת רבי יוסי הגלילי, קודש עם קלם שראויים להקרבה, זה לא מומן בא למי, אי אפשר למכור את זה. אומרת הגמור, מתנס כהונה קומרת, או יש פה גסה או מלוך, או מלא, מתנס כהונה קומרת, שענה מתנס כהונה דקי כזוכי משולחון גבויה כזוכי. האמת היא שרבי יוסי הגלילי סובר, שקודשים קלים שראויים להקרבה, נחשב ממבלים מחיים, אבל זה רק בשלומים, וכדומה. מה שאין כן במתנס כהונה, שבחור זה גם מ-24 מתנס כהונה, זה משהו אחר, זה לא כמו סתם קודשים קלים. בזה אנחנו אומרים שהכהנים זכו בזה משולחן גבויה כזוכו, וזה לא נקרא כמומן בעלים, זה נקרא כמומן גבויה.